אנחנו נמצאים היום במצב של מלחמה, וברשותכם אנחנו נעסוק בסוגיית המלחמה בכלל, ובפרט באזור הזה שמתקיימת כרגע בדרום הארץ, באזור רצועת עזה, במקום הזה. לא פעם שמענו מהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שאתה יכול למצוא בפרשת השבוע, בכל פרשת שבוע, לגלות את הדברים שקורים באותו שבוע בעם ישראל, בכלל וגם בפרט. אם אתה תחפור, תעמיק בפרשת השבוע, תגלה המון דברים שכתובים בתורה. אמנם התורה ניתנה לנו לפני אלפי שנים, אבל היא רלוונטית ואקטואלית לאורך כל הדורות. ופרשה שלנו, פרשת תולדות, ממש אנחנו עוסקים בדיוק באזור הזה. מלך פלישתים, גרר, סיתמו את הבארות, מלחמה בין יהודים, בין יצחק ובין יעקב, בין יצחק, במקרה זה יצחק, כן? בין יעקב ועשיו, אנחנו נראה את הדברים בתוכו. אז החלק הראשון של השיעור, קודם כל אני רוצה באמת לחזק את ידי תושבי הדרום ולנחם את מי שנפגע, ובעזרת השם נקווה שלא יהיו נפגעים יותר. אבל העובדה הזאת שאנחנו נמצאים במלחמה היא לא מקרית, צריך לדעת. הדור שלנו, אפשר לומר, זה דור של מלחמות. חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. שישית קולות, אז רש"י מסביר איזה קולות, קולות של קיבוץ גלויות. אנחנו נמצאים בדור של קיבוץ גלויות. הקמת המדינה, קיבוץ גלויות, אלה הם קולו של שופר, ככה רש"י אומר. שופר, ויתקע בשופר גדול. זה הדור שלנו, דור של קיבוץ גלויות, ברוך השם. והקמנו מדינה, זכינו, אנחנו חיים במדינה חופשית. ומטבע הדברים, כבר אז חז"ל אומרים, בדור הזה תהיינו מלחמות, ולא סתם מלחמות, מלחמות גדולות, אבל מוצאי שביעית בן דוד בא. ואנחנו אפשר לומר, במאה השנים האחרונות, נמצאים ברצף של מלחמות בלתי פוסקות. לא רק מלחמות בינינו ובין אויבינו, אלא מלחמות עולם. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. אני נולדתי בתחילת מלחמת העולם השנייה, אתם יכולים לנחש מה הגיל שלי, כן, מבחינה הזאת. ולמעשה, מאז שנולדתי, אפשר לומר, ועד היום, לא פסקו מלחמות. לפני המלחמה הייתה מלחמת העולם השנייה, שעוד את בילדותי, אני לא זוכר, משהו מהמלחמה הזאת. אחר כך מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, מלחמת שלום הגליל, מלחמות, והיום גם כן, ברוך השם, יש מלחמות. בסימני הגאולה זה המלחמות. בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. ככה חז"ל אומרים, אנחנו רואים את זה היום בחוש. כך שהמלחמה זה חלק מתהליך הגאולה. הלוואי שלא היינו צריכים מלחמה, אף אחד לא רוצה מלחמה. אבל אנחנו רואים, קורא הדורות מראש, ריבונו של עולם, ההיסטוריה היא לא צירוף של מקרים, אלא ההיסטוריה זה מהלך שהוא ידוע מראש על ידי נביאי ישראל, תורת ישראל. ואנחנו נמצאים בדור כזה, דור של מלחמות, וצריך לדעת איך לחיות בדור הזה, ומה התפקיד שלנו, כל אחד מאיתנו וכולנו ביחד, בדור הזה שהוא דור של מלחמות. 2000 שנה לא היה לנו מלחמות כי לא הייתה לנו מדינה. אנחנו אומרים בפרשת השבוע, ולאום מלאום יאמץ. הלאום, אומרים, תרגום, מה זה לאום? מלכות, מלכות ומלכות תאמץ. אנחנו היום מבחינת לאום, כשהיינו בגלות, היה לנו לאום. כל יהודי חי לו לחוד, כל קהילה חי לו לחוד. היום זכינו סוף סוף, אנחנו לאום. ולאום מלאום לנאמץ, אומרים חז"ל, שאם אתה רואה את ירושלים בנויה, סימן שצור חרבה. אם אתה רואה צור בנויה, או קיסרי, יש גרסאות שונות, חרבה, סימן שירושלים בנויה. ירושלים זה עם ישראל. היום, דרך אגב, אני אומר, היום ירושלים בנויה או לא? מה אתם אומרים? בנויה. אה? בנויה. מי ראה את ירושלים הבנויה? רואים, ברוך השם, ירושלים הולכת ונבנית. קיסריה, זה היום אתר ארכיאולוגי. יש שם שכונת וילות על יד זה. אבל קיסריה זה אתר ארכיאולוגי, נכון? מה הסימן? עם ישראל למעלה. המלאה החרבה, אנחנו למעלה. ירושלים הולכת ונבנית. ברוך השם, קיסריה, כל מה שהיא מסמלת, מרמלת, על תרבות רומי, או תרבות, אותה תרבות הגויים, שקיסריה הייתה על בירת הארץ, הייתה מסמלת. היא היום, אנחנו אומרים, באדמה, היא חפירה ארכיאולוגית בסך הכל. אבל המלחמות לא פסקו, ואנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. ברשותכם, קודם כל רציתי לגעת בפרשת השבוע. אבל לפני זה, אולי נגע באחת הפרשיות הקודמות, שאני מוכרח לומר, אני בשעתו, באותה פרשה, שהיא פרשת וירא, מכון מאיר היה בסדרות, באנו לחזק את תושבי סדרות, זה היה לפני כמה שנים, באחד ההפגזות הקשות ביותר שהיו על סדרות, מכון היה שם, היינו בפרשת וירא, ומוכרח להגיד, כל כמה דקות נפלה שם רקטה לתוך העיר, ואני מתבונן באותה פרשה וירא בבית הכנסת, פרשת השבוע, פתאום אני מגלה דבר מאוד מעניין, שהדברים חוזרים על עצמם. כתוב בפרשה לגבי ישמעאל, כתוב, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. מה הוא מצחק? מה זה המילה מצחק? אומר רש"י במקום, מצחק לשון רציחה, ככה אומר רש"י במקום. כן? ויקומו לצחק, כן? לשון אחר, לשון רציחה. כמו שנאמר, יקומו הנערים ויצחקו לפנינו. ואז אומרת שרה לאברהם אבינו, היא אומרת לו, דברים חד משמעיים. ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. ורש"י מתייחס למילה לא יירש. מה פתאום היא אומרת לא יירש? ששרה אמנו הבינה על מה הם רבים שם, ישמעאל ויצחק. אני קורא מצטט את רש"י. מתשובת שרה, כי לא יירש בין האמה עם בני, התלמד שהיה מריב עם יצחק על הירושה. ואומר, ישמעאל אומר, אני בכור ונוטל פי שניים, ויוצאים בשדה, ונוטל קשתו, ישמעאל נוטל קשתו, ויורה בו חיצים. ואומר, אני עושה איתך משחק, אני רק משחק איתך. הוא יורה בו חיצים במטרה, להרוג אותו. ואז היינו בסדרות, בדיוק הטילים עפים מעל הראש, ובתוך העיר, צערנו הרב, גם היום אנחנו עדים לדברים האלה. חשבתי בליבי, למה רש"י מביא חיצים? למה הוא לא יכול להגיד חרבות? שישמעאל מוציא חרב, כמו קין והבל שהוא רצח אותו עם סכין, עם חרב. למה הוא אומר חיצים? פתאום אני שומע, בום, טיל. אני אומר, מה זה חץ? זה כמו טיל. רק פעם היו חיצים. מתי יורים חיצים? כשאדם רוצה לפגוע בזולת, אבל הוא פוחד להתקרב אליו. מה הוא עושה? הוא עומד מרחוק ויורה חץ. הוא יקרב אליו, אז הוא יודע שיחטוף. אמרתי בליבי, וואלה, אותו דבר בדיוק עם ישמעאל היום. אותו דבר ממש. יורים חיצים, יורים במקום חיצים מה? יורים טילים. הם יודעים שהתנגשות עם צבא ההגנה לישראל זה הסוף שלהם. אז הם לא מעיזים, הפחדנים האלה, סליחה שאני אומר. עומדים ליושבים להם שם בתוך המערות, בתוך הכוחים, ויורים על נשים, ילדים וטף ומשפחות, יורים חיצים. המלחמה ממשיכה, רק כלי המלחמה השתנו קצת, אבל הפרינציפ זה אותו פרינציפ. הם יורים מרחוק, יורים עלינו. מה יהיה סופה, מי יודע? גרש את בן נעמה. שרה אומרת, אברהם מתלבט, אומרת, בכל זאת הבן שלי, וזה אומר, כל מה שאומרת לך שרה, שמע בקולה. יש לאברהם ברירה, אם אשתו אומרת לי, והקדוש ברוך הוא אומר. כן. אז זה פרשה ממש, אנחנו רואים את זה היום, הדברים חוזרים על עצמם, אמנם הם יורים עלינו היום טילים, אבל זה בדיוק אותו פרינציפ של החיצים, אותה מלחמה, ועל אותו נושא, הם רוצים לגזול מאיתנו את ארצנו, כמו שישמעאל רוצה לגזול מאיתנו, רצה לגזול מאיתנו את ארצנו. אבל לא ילך להם, כמו שלא הלך לישמעאל, ככה גם כמובן, גם לערבים לא ילך בעניין הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בפרשה שלנו, יש עניין של הבארות. איפה היו הבארות? בוא נצטט, נקרא את ה... פרשה שלנו, בדיוק באותם מקומות שהיום מתנהלת המלחמה הזאת, מול רצועת עזה, שם היה עניין של הבארות, סתימת הבארות. ואני רוצה לצטט. כתוב שהוא היה בגרר. בגרר, איפה זה גרר? גרר, יש נחל גרר, מי שמכיר קצת גיאוגרפיה, הוא עובר בדיוק ליד שדרות. באזור הזה הוא עובר נחל גרר, עובר מסור. בדיוק האזורים האלה שכרגע מתנהלת בהם מלחמה. ומה מדובר כאן? וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם, אביו, עדיין בימי אברהם, מדובר כאן על יצחק, שיתמום פלישתים וימלאו מפר. עכשיו, אברהם אבינו היה חופר בארות. ומה היו עושים? הפלישתים במרכאות, היום קוראים להם פלסטינאים, למרות שדרך אגב, המילה פלסטינאים, זה הדביקו להם שם שבכלל זה שקר, זה לא נכון, הם פשוט ערבים מוסלמים, זה לא פלסטינאים. פלסטינאים זה, השם פלסטינה, מוכרח לומר, מקורו בתקופת בית שני, שרצו להשכיח שמו של ישראל, את שמם של ישראל, אז הרומאים קראו לאזור שלנו, ארץ ישראל, פרובינציה פלסטיניה, פלסטיניה, על שם הפלישתים, וגם זה שקר, כי כבר הפלישתים לא היו, נמחקו כבר. האומה הזאת נעלמה כבר באותה תקופה. אבל הם רצו לבטל את שמם של ישראל, קראו לירושלים שם אחר לגמרי, איליה קפיטוליניה, ככה קראו לה, אין כביכול ירושלים, ואותו דבר לגבי ארץ ישראל, קראו לה פרווינציה, מושבה של הפלסטינאים, והפלסטינאים כבר לא קיימים מבחינה היסטורית מצד האמת. ולאחרונה, במאה השנים האחרונות, או פחות ממאה השנים האחרונות, הערבים היושבים כאן, אימצו להם את השם שהוא שקרי. הם לא פלישתים בכלל. אז לכן שאומרים, פלסטינאים זה לא נכון. השם האמיתי שלהם צריך להיות ערבים. ערבים, נכון, הם ערבים, ערבים, אין מה לעשות, אבל לא פלסטינאים. באמת גולדה מאיר, עליה השלום, ראש הממשלה שהייתה אישה חריפה, איך אמרו, אשת הברזל קראו לה, גולדה מאיר, שאמרו לה את המילה פלסטינאים, היא אמרה, מה זה השם הזה? מי המציא את השם הזה? היא כבר הבינה פיקחותה, שרוצים כאן ליצור איזה מדינה כאילו פלסטינאי. כן. אני לא מכירה את השם הזה. היא הייתה לה פיקחות גדולה לגולדה, מדינאית גדולה ופיקחית גדולה. כן. זה נכון. הפלישתים, כאן מדובר על ארץ פלישתים, ארץ גרר, כן? אבימלך, מלך פלישתים, הוא היה כאן במקום הזה. והפרשה שלנו מסופר שהם סתמו את הבארות שחפר באר. חפר אברהם אבינו. מה אברהם אבינו? למה הוא חפר בארות? אברהם אבינו חפר בארות לא רק בשביל הצון שלו, אלא להשקוט את העולם, להשקוט את עם ישראל. להשקוט, הוא הרי, מה זה באר? הבאר היא מקום שדולים מים חיים להשקוט את הזולת. זאת הייתה מטרתו של אברהם אבינו. זה עניינו של אברהם, מבינו. להביא את האמונה, להפיץ את האמונה בעולם. והבארות זה סמל השאיבה של אותם מים. ואין מים אל התורה, ומים וסמל החסד. וזה אברהם אבינו. מה עשו הפלישתים? סתמו את הבארות האלה. ביטלו את השמות של אברהם אבינו, נתן לבארות האלה שמות של חסד, של טוב. הם סתמו וביטלו את השמות של הבארות האלה. מה עושים היום? סליחה שאני אומר, אנחנו בונים שם, ברוך השם, יישובים פורחים, ערים פורחות. באמת, אזור הזה, מי שמכיר את האזור הזה של אזור הדרום, מה שנקרא, אזור פורח, מכל הבחינות. ערים, בתים, מושבים, קיבוצים, שדות, חקלאות נהדרת. שם מקום פורח. מה אתם רוצים? להרוס את המקום הפורח הזה? מה אתם רוצים? אתם ממשיכים את הדרכו של אותם פלישתים שהיו אז, שסתמו את הבארות? זה בדיוק אותו עניין. בשם הכתב הקבלה הוא מביא את העניין הזה, באמת שהבארות, הפלישתים סתמו אותם במטרה לבטל את השפעתו של אברהם אבינו, את אמונתו של אברהם אבינו. זאת הייתה מטרתם של הפלישתים, וזאת היא גם מטרתם של הערבים גם היום, שהם יורים על אזור הדרום במטרה, חס ושלום, לסתום את הבארות, להרוס את היישובים וכל הדברים האלה. אבל באמת בא יצחק אחרי אברהם אבינו, והוא חופר את הבארות האלה. הוא מגלה עוד פעם, כמו שנאמר, וכל הבארות, כתוב כאן, סליחה, אני אקרא את הפסוק שעוד לפני זה, והיו לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. למה הם קנו? ראו איך הוא מצליח. איך הוא, כל דבר הוא מצליח. היום, דרך אגב, באדמת הנגב, כל מקום שאתה שם את היד, פורח. המקום הזה היה שמם. היום ברוך השם, ארץ כל כך פורחת, מכל הבחינות. ויקנו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם, אביו סתמום פלישתים, וימלאום אפר. וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר, זה אותו נחל שהיום הוא ממש באותו אזור, כן? וישב שם. וישוב יצחק ויחפור את הבארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. אביו קרא להם שמות טובים, והוא רוצה עוד פעם לפתח את הבארות האלה ולהשפיע שפע מהבארות האלה לכל העולם, והם סותמים את הדבר הזה. המלחמה בינינו ובין הערבים, צריך לדעת, היא לא רק מלחמה על טריטוריה, על ארץ, אלא על השפעה. לא רק האזור הזה, בכלל. מדינת ישראל זה אורו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מדינת ישראל, כל ההתחדשות שלנו, כל העובדה שקמנו לתחייה, זה לגלות את תפקידו ויעודו של העם ישראל, שהוא נרו של עולם, אורו של עולם. ירושלים זה אורו של עולם. והמלחמה היא לא רק, כמו שאמרנו, על אינטרסים טריטוריאליים או כלכליים, אלא המלחמה היא לחבות נרו של עם ישראל, חס ושלום. אז זאת היא המלחמה. זה בדיוק מה שיצחק כאן, הם סתמו את הבארות של אברהם, הוא פותח את הבארות האלה על מנת להשפיע. אבל הם לא מבטרים, הפלישתים. הם נלחמים איתו על אותן בארות. ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק לאמור, לנו המים. ויקרא שם הבאר אשק, כי התעסקו עמו. אומר רש"י, התעסקו עמו, מה זה? במריבה ועירו, רבים איתו על הבארות האלה. והבאר האחרת, והכפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה סתנה. מה זה סתנה? נזק, ככה הוא קורא לו, חבלה, מחבלים. רואים שבפרשה שלנו יש רמז כבר על אותה מלחמה באותו, אותם אזורים ממש, באותה פרשה. אבל מה הסוף? מצאו באר טובה. אחרי המלחמה ואחרי המריבה כתוב. כן? ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות. ויאמר כי עתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע, זה גם באר, גם באר שבע, גם היא בחדשות היום, גם באר שבע, כל המקומות האלה. אחרי אלפי שנים אנחנו חוזרים לאותן מקומות, באותן נסיבות, באותה סיטואציה של מלחמה על המקום הזה. מה יהיה הסוף? מה אתם אומרים, חבר'ה? נו, מי ינצח? עם ישראל, איך אתה יודע? זה כתוב. הקדוש ברוך הוא הבטיח, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו נמצאים במלחמות. אכן, צריך, אני ברשותכם רוצה להתייחס לדברי הרב קוק זצ"ל בהתייחסו למלחמה בכלל ומלחמות בארץ ישראל בפרט. אז יש לכם את אורות, בבקשה, לפניכם, תפתחו את ספר אורות. בדף י' ג' בבקשה. המאמרים האלה נכתבו בזמן מלחמת העולם הראשונה. בזמן מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק זצ"ל היה בלונדון. הוא נתקע שם בגלות, נתקע בלונדון, הייתה מלחמה, ואז הוא כתב סדרה של מאמרים שהוא מתייחס אל המלחמה, אל המשמעות של המלחמה, מה מסתתר מעבר למלחמות האלה, הייתה מלחמה קשה מאוד באותה תקופה, והכותרת של המאמר הראשון היא כבר אומרת לנו את הכיוון. אני קורא, בבקשה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. משיח זה הגאולה. אני מוכרח רק לחזור על ההיסטוריה של אותה תקופה. מלחמת העולם הראשונה הולידה את הצהרת בלפור. הצהרת בלפור, ואחר כך הסכם סן רמו מה שהיה בין אומות העולם, זה פעם ראשונה, אחרי 2000 שנה, אומות העולם הסכימו שליהודים מגיע להקים מדינה בארץ ישראל, בגבולות התנך. גבולות התנך זה כולל גם עבר הירדן. גם עבר הירדן. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אתם צעירים, אולי המבוגרים כאן זוכרים, פעם היה תנועה, קראו לה חירות. והיה להם סמל, שני גדות לירדן. מישהו זוכר את הסמל הזה? אתה קצת מבוגר. זוכר את הדברים האלה. מאיפה בא הסמל הזה? מהצהרת בלפור. הבטיחו לנו שאתם עם עתיק, הייתם כאן, גירשו אתכם, גליתם, אתם תחזרו לכאן, ואכן חזרנו לכאן, ברוך השם. והיינו צריכים לחזור באמת לגבולות שהבטיחו לנו. אבל מה? הבריטים שהם קיבלו אז את המנדט כאן לשמור לנו על הארץ עד שנקים מדינה ממש, הם לצערנו הרב בגדו בשליחות שלהם, או התכחשו לשליחות שלהם, נתנו את עבר הירדן לאיזה שייך בדואי, שהמלך היום של ירדן הוא מהשושלת הזאת של אותה שייכים, וגם בארץ ישראל הוציאו ספר הלבן, שבו מנעו מיהודים לעלות לארץ, ומנעו מיהודים ליישב את הארץ, אז זה היה, אבל האמת היא, שמלחמת העולם הראשונה, היא הייתה, הייתי אומר, היא נקרא הציר הראשון, לידה הראשון, שסוף סוף אומות העולם הכירו בזכותנו לשוב לארצנו ולהקים כאן מדינה חופשית. אז על מלחמה הזאת מדבר הרב. לכן הוא אומר את מה שהוא אומר כאן בכותרת. כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. משיח זה הגאולה. משיח זה לא רק אדם, זה תקופה. אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת עקבת עדי משיחה. תקופה של הגאולה הולכת ומתגלגלת, מבצע מתגלגל. התחייה של עם ישראל זה דבר מתגלגל, לאט לאט. ואז התחיל הפוש הראשון מבחינה מדינית. לפני זה היו החלוצים שבאו ליישב את הארץ, כל הדברים האלה. אבל מבחינה מדינית, זה היה הדחיפה הראשונה, הצהרת בלפור, שדרך אגב, הרב קוק זצ"ל עמד מאחורי הצהרת בלפור. היה מאבק גדול בפרלמנט הבריטי אז, אם כן לאשר אותו, לא לאשר אותו, והיו כאלה שהתנגדו, לצערנו הרב, גם מבני בריתנו, זאת אומרת, יהודים גם היו התנגדו לדבר, והרב קוק עמד בתוקף ושכנע את אלה שיצביעו בעד ההצהרה הזאת, ואכן יצא ההצהרה הזאת לפועל, ולא צריך לזלזל בהצהרה הזאת. אדרבה, זה נותן לנו איזשהו גושפנקה בינלאומית ראשונה, נאמר, מבחינה מדינית של היהודים מגיע מדינה חופשית בארץ ישראל. היהודים, דרך אגב, התרגלו להיות בגלות. הם לא התרגלו לרעיון הזה. כשבא הרצל בשעתו, עליו השלום, והרים דגל, ואמר, אני רוצה להקים תנועה פוליטית, מדינית, שמטרתה להקים מדינה לעם היהודי, זה היה דבר חדש, אנשים לא, זה לא היו רגילים לדבר הזה, זה יאמר לזכותו הדבר הזה. ואכן, החזון של הרצל, אנחנו מממשים אותה, מדינת ישראל, זה מימוש החזון של אותה תנועה פוליטית מדינית שנקראת הציונות, שזכתה להקים מדינה, ברוך השם. למרות שהרעיון של התנועה הציונית הוא לא מתחיל מהרצל, מתחיל ממי? מאברהם אבינו. כתוב אצל אברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הרקע ואשך לגוי גדול. ושם יברכו בך כל משפחות האדמה. מאברהם אבינו אנחנו הולכים לארץ ישראל. ההליכה שלנו היא אלפי שנים. כן. והרצל זכה על מה שזכה, ובקצה המסלול, נאמר, סוף מסלול, הוא זכה למה שזכה. הרבה שליחים למקום. הוא היה שליח לעניין הזה. בכל זאת, מלחמת העולם הראשונה, נחזור לכאן, היא הייתה זרז להקמת מדינה לעם היהודי. מלחמת העולם השנייה, שהייתה מלחמה הרבה יותר גדולה ואכזרית מהמלחמה הראשונה, היא הולידה את מדינת ישראל. מלחמת העולם השנייה נסתיימה בתש"ה, בתש"ח קמה המדינה, 3 שנים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, קמה מדינת ישראל, ואי אפשר לנתק את שני הדברים האלה אחד מהשני. היום אומרים את זה משפט אחד, שואה ותקומה. ה וה, זה הוליד את זה, הדבר הזה. למה זה בדיוק כך אנחנו לא יודעים, אומרים על עובדות היסטוריות, ממשיות. אם כן, המלחמות, אומר כאן הרב, הן מולידות, המלחמות האלה, פעמי משיח. הן מביאות אותנו לגאולה. אבל הגאולה היא כרוכה כאמור במלחמות, ולא במקרה היא כרוכה במלחמות. והעם ישראל 2000 שנה לא היה לו צבא, לא היה לו גיבורים, לא היו לו מטוסים, לא היה לו שום דבר. היינו אף עם, הייתי אומר, שלומד תורה ועוסק במסורת ומתפרנס למחייתו בקושי, זה המציאות שלנו בגלות. ופתאום צריך להצמיח כאן גיבורים, צנחנים, טייסים, קומנדו, גולני, גבעתי. מה עושים כאן? איך מעם שהוא לא רגיל ללחום, שיצמחו אותם גיבורים, אותם אנשים? על זה מדבר כאן הרב בסעיף ב'. בוא נקרא את סעיף ב'. על המהפך, ועל השינוי הגדול מבחינה מנטלית, לאומית, איך צמחו כאן אותם גנרלים, אותם גיבורים, אותם חיילים, גיבורים של צבא הגנה לישראל, שזה אנחנו בעצם, אנחנו צבא הגנה לישראל, כולנו. בוא נראה את זה בתוך. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, כמו דורו של יהושע בן נון, דורו של דוד המלך, הדורות של אלה שמלכי ישראל, יהודה המכבי, אנחנו מסתכלים על האנשים האלה, הגיבורים האלה, והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות, בהערצה, איזה לוחמים, איזה גיבורים, דוד המלך, גוליית הפלישתי, הקרב של הידוע המפורסם שמרמז לנו על עם ישראל מול אומות העולם, לפעמים נראים כמו גוליית הפלישתי, גם היום דרך אגב. אנחנו מוקפים למעלה ממיליארד מוסלמים, שהם קבעו לעצמם מטרה לחסל את מדינת ישראל. ואנחנו כמו דוד כזה, עם בסך הכל כמה, 6 מיליון, והם לא מעיזים, הם מתכננים, הם מנסים, ניסו כבר כמה פעמים וכל הדברים האלה. אנחנו כמו דוד המלך, הנער הצנום הזה והקטן הזה, שעומד מול ההר הזה, מול ההר אדם, הייתי אומר ככה. ואנחנו מנצחים אותם פעם אחר פעם, מלחמת העולם, מלחמת השחרור, הם קיבלו, נתנפלו לנו 7 מדינות, מה קיבלו מאיתנו? נוק אאוט. קיבלו אגרוף. מלחמת ששת הימים, מה קיבלו מאיתנו? מה קיבלו מאיתנו? נוק אאוט. מה זה נוק אאוט? אגרוף. ברוך השם, ניצחנו אותה, ובגדול, כל העולם עמד המום, אחרי 6 ימים, איך ניצחתם אותה? בצורה כזו. מלחמת יום כיפורים תפסו אותנו בבתי הכנסת, קשורים מאחורה, מה היה התוצאה של המלחמה? היינו ליד קהיר, היינו ליד דמשק. אז איך זה יכול להיות? עם כזה קטן, מול מסות כאלה, מיליונים, מיליארדים, גם כסף, לא רק אנשים, וצבא, וטנקים, ואנחנו מנצחים. אנחנו הנשמה של דוד המלך, אנחנו ממשיכים את דרכו של דוד המלך. באמת היה, מי שכותב, מצייר קרקטורות, קראו לו דוש, אני לא יודע אם אתם זוכרים, 2 עשרות שנים, אז אחרי מלחמת ששת הימים, או יום כיפור, אני כבר לא זוכר את ה... אז הוא, בקרקטורה, הוא מבטא את הרעיון. אז רואים שם את דוד אלה זה מדינת ישראל, עם הכובע טמבל וסנדלים ומכנסיים קצרות, וכדוד, ומולנו הצבא המצרי, הענק, כל זה, והוא ממשיך את הקרב. ומי מנצח? אנחנו מנצחים. לכן אומר כאן הרב, אנחנו מסתכלים בהשתאות, על אותם לוחמים, אותם מצביעים, אותם גיבורים שהיו בתקופת התנ״ך, בתקופת בית שני באיזה מידה. איך הם התמודדו, איך הם נלחמו. הרב כותב את זה כשעוד לא היה לנו צבא ממש, לא היה לנו שום דבר. כן? אבל אנחנו מתפעלים מהדמויות האלה. מתי יחזרו אותם דמויות של גיבורים, שיחזירו מלחמה שערה אל האויב, כמו יהושע, כמו דוד, כמו יהודה המכבי ואחרים. היום אנחנו יכולים להגיד, הרב עוד לא ראה, הוא ראה את זה בעיני רוחו, אבל אנחנו ראינו את זה בחוש, בעיניים. היו לנו כאן מצביעים, שנלחמו את מלחמות ישראל. כל העולם מתפעל מהם. חלק מכם עדיין לא מכיר, הוא נולד אחרי שהם נפטרו מן העולם. היה משה דיין, אני זוכר, אני בתור ילד, בתור נער, איך הרצנו, עשו מעין, היה ככה, הסמל עולמי, היה גנרל. לא פעם היו מזמינים אותו מכל מדינות שייתן הרצאות ויסביר להם איך נלחמים מעטים מול רבים ואיזה חוכמה, באיזה עורמה, באיזה עוצמה. אנחנו לוקחים צבא קטן ומנצח צבא ענק. אריק שרון גם היה סמל של מצביא שכולם מסתכלו עליו בהתפעלות. מאיפה נשמות אלה צמחו? לא באו במקרה. הגיע הזמן, ככה אומר הרב, שאנחנו נצמיח נשמות כאלה, גיבורים כאלה. וגם היום, מוכרח לומר, גם היום, חיילי צבא הגנה ישראל, מצביעי קציני וחיילי קציני, הם ממשיכים את אותם דורות של ימי התנך ביהודה המכבי, אנחנו אומרים בחנוכה, כן? אותה גבורה, אותה גבורה, אותו עוז, אותה חוכמה, כן, שהייתה, אז הולכת ומתגלה בימינו. הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. יש להם נשמה גדולה לאותם חיילים, לאותם מפקדים שהם מנהיגים בעבר, אבל גם בהווה. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה לו, כל דור ודור יש לו את התפקיד שלו, את הייעוד שלו. והדור למשל של הוריי, שהם היו חלוצים ובאו כאן לארץ ישראל, התפקיד שלהם היה לבנות את המולדת. באו לכאן והיו פועלי בניין ועבדו בפרדסים וכל הדברים האלה. עוד לפני קום המדינה. הדור שלנו, אני אשך כבר לדור אחרי הקמת המדינה, אנחנו התגייסנו לצבא. מאיתנו יצאו הלחמים. חברי וידידי מנוער, מהכיתה, מהקיבוץ, שר הביטחון של היום, אהוד ברק, אני מוכרח לומר, אני הכרתי אותו בתור ילד, לא תיארתי לעצמי שמאדם כזה יצא כזה גיבור. היינו ילדים. אבל זה מה שהרב אומר, הקדוש ברוך הוא שותל נשמות לפי הצרכים של הדור. בכל דור ודור, כל אחד נשתל בהתאם לתפקיד של הדור, מה שצריך לעשות בדור הזה. ופתאום יצא, כן, אבל לא רק הוא, אני אומר, ברוך השם, הילדים שלי, ברוך השם, שהם זוכים לשרת בצהל, בצנחנים, בשריון, ביחידות הקרביות, בכל הדברים האלה. מה, זה במקרה הדבר הזה? הדור הזה זקוק לגיבורים האלה, זקוק לחיילים האלה, זקוק להופעת הגבורה המיוחדת. מה שלא היה כן, לפני 100-200 שנה, לא היה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא היה לנו כל הדברים האלה. אז, בתקופת התנ"ך, בית שני, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. אז, באותה תקופה, שנלחמנו ונאבקנו על קיומנו הלאומי, בבית ראשון ובית שני, היו צריכות להופיע נשמות של גיבורים. אנחנו יכולים להגיד את זה גם על הדור שלנו. הדור שלנו צריכות להופיע ומופיעות נשמות של גיבורים. אנשים בעלי תעוזה, בעלי אומץ, בעלי תבונה וחוכמה, שמנהיגים את אחד הצבאות הטובים ביותר בעולם, אם לא הטוב ביותר בעולם, כאן בצבא. זה לא מקרה כל הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור את הנשמות בהתאם לתפקיד של כל דור ודור. אז זה הדור שלנו. שהרגשתן הפנימית של אותן נשמות, בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם זה קיום האומה. הם, מה זה קיום האומה? הם לא, זה לא המלחמה פרטית של אדם זה או אדם אחר. הם, שהם חברו למלחמה, הם נלחמים, הם מייצגים את כל עם ישראל. הם נלחמים על קיומו של העם. זה נקרא מלחמת מצווה. יש מלחמת רשות, יש מלחמת מצווה. וכל אחד מחיילי צבא ההגנה לישראל, בין שהוא דתי ובין שהוא לא דתי, בין שהוא מודע לזה ובין שהוא לא מודע לזה, הוא נלחם מלחמה גדולה, מלחמת מצווה. והוא נהפך ברגע שהוא מתגייס לצבא לאדם כללי. הוא כבר חייל, הוא חלק מצבא ההגנה לישראל. צריך לראות בו אדם קדוש. בחייו, וצערנו הרב, גם כשהוא נופל במלחמה, לראות באיזה מעלה גדולה. אני אזכר שהרב סיודה זכר צדיק לברכה, שבא אליו פעם אחד התלמידים במדי צבא הגנה לישראל. אז הוא אמר, המדים האלה, זה היה אז בתקופה, אינני טועה, מלחמת ההתשה, היה בתעלה. אז הוא אמר, המדים האלה, מה? בגדי
כהן?
לא, בגדי צהל. כן, הוא אומר, לא, זה בגדים קדושים. הוא הראה על הבגדים שלו, הוא הלך, הוא היה רב, הוא הלך עם חלוק כזה של רבנים, שחור, אתה יודע. כך זה נראה, הוא אומר. אלה, המדים האלה יותר קדושים מהמדים האלה. הוא הסביר גם למה. הוא אומר, מאיפה הבאנו את הלבוש השחור הזה? מאירופה. כך היו הולכים באירופה. שם, אני יודע, הקווקזים היו הולכים, אני יודע, עם כאלה תרבושים, כאלה, היה קר מאוד באירופה, היו הולכים פרוות עם כל זה. זה לבוש גלותי. הוא לא צמח כאן בארץ, נכון? אה? נכון? הוא הטביע על עצמו. אבל התלמיד הזה, שהוא בא עם מדי צבא ההגנה לישראל, מדי צבא ההגנה לישראל, אלה מדהים, אלה הבגדים הקדושים שלנו, הקדושים שלנו. אשרינו מטוב חלקנו, שיש לנו צבא כזה, עם חיילים כאלה, עם גיבורים כאלה, שנלחמים מלחמת האומה. כל חייל בצבא הוא נהפך לאדם כללי. הוא מצעיר או נשבע, תלוי כל אחד לפי, שהוא מוכן למסור את החיים שלו למען עם ישראל, למען מדינת ישראל. לא כל אחד מוכן לעשות דבר כזה בחייו הפרטיים, לצערנו הרב. זה אדם כללי, זה אדם קדוש. אז הוא אומר, בבית ראשון, בית שני, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. דהיינו, מה זה השם? כי שם השם נקרא עלינו, על עם ישראל. שאתה נלחם להגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל, זה מלחמת השם. כי אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם. דרכנו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מודע לזה, לא מודע לזה, אתה כן דתי או לא דתי, זה לא משנה. זאת עובדה. עזיזים היו ברוחם, אז הדורות ההם והדורות שלנו גם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. דרך אגב, אני מאוד מתפעל מצבא ההגנה לישראל, לא רק בגלל עוצמתו וגבורתו ויכולתו, אלא גם מהמוסר שלו. אין צבא כזה בעולם כמו צבא ההגנה לישראל, שהוא מקפיד מאוד להיות מוסרי, ערכי, מה שאנחנו קוראים טוהר הנשק. זה אפילו גובה מאיתנו לצערנו הרע לפעמים מחיר בדבר הזה.
מחיר כבד מאוד.
אה?
מחיר כבד מאוד.
כבד, נכון. אבל העובדה שאנחנו חיילים מוסריים, ואני אתן סיפור, אני אתן לכם דוגמה. מלחמת ששת הימים, זכיתי להילחם בירושלים. לא יודע מה זכיתי, אולי זכות אבות, אבל זכיתי. ובאיזשהו שלב של המלחמה, נלחמנו בשעפת. אחרי שעברנו את מה שנקרא גבעת התחמושת, כן, אזור גבעת המשטר, האזור הזה. נסענו בשעפת, היינו ממש ממש בעיצומה של המלחמה. פלוגה, נסענו פלוגה, אני שירתי אז במה שנקרא חטיבה ירושלמית, ונסענו לכיוון צפון, לכיוון רמלה. והיו עוד צלפים בשטח, והיו יורים, הייתו יריות פה, ושם ירו. ופתאום, תוך כדי שאנחנו נעים, כל הפלוגה לכיוון רמלה, אנחנו בא מולנו פולסווגן, ובתוך איזה ערבי, אדם צעיר, הוא נוסע מול, בתוך המלחמה. כמובן, החבר'ה עצרו אותו, לאן אתה נוסע? דיברו איתו בערבית. הוא אומר, אשתי צריכה ללדת, ואני צריך להביא אותה למיילדת. שאלו אותו, איפה אשתך? אמרו, הראו לו את הבית. ידידי, אתה לא היית איתי, אז היית איתי בשלבים יותר מאוחרים. במלחמת ששת הימים. אז בכל זאת, שאלו, יראה את המקום של המיילדת, ואיפה היולדת, איפה המיילדת, כמה בתים על יד זה. אז החבר'ה אמרו, טוב, יאללה, תביא את אשתך, התחל ללדת, ללדת. אז הוא הלך, הביא את אשתו, יצא מקרסה בין שניה, והלכה לבית של המיילדת. אז החבר'ה אמרו לו, תקרא לבן שלך ישראל. ואני חשבתי בליבי, ולא רק אני, גם החיילים, אם זה היה הפך, חס ושלום. זה הצבא שלנו. זה דבר שצריך ללמד זכות על חיילי צבא הגנה לישראל. הם בני אדם, גם בזמן מלחמה. מעלה גדולה.
היא גלה במלחמה בגבול של צור, אישה הייתה צריכה ללכת למקווה, עוד לא נתנו אותה את 10 קילומטר עד שהגיעה למקווה. הייתי נודע עד שגמרה בחזרה.
כן. בכל זאת, זה מה שהרב אומר כאן. אנחנו מתגעגעים, אז הוא מתגעגע, היום אפשר לראות את זה בחוש, ברוך השם, חיילי צבא הגנה לישראל. גם אז הוא אומר, כמו דוד המלך, גם כי אלך בגיא צל מוות,
לא
ירא רע. למה? יש אמונה.
כי אתה
עמדי. בכל מצב, זה עם ישראל, זה צבא הגנה לישראל. וכשאנו מתבוננים עליהם, אל אותם דורות קדמוניים, הגיבורים האלה, עינינו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, כאמור הרב אומר את זה, עשרות שנים לפני הקמת מדינת ישראל, אנחנו שוקקים שהופיעו אותן נשמות גדולות, גיבורים, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, הגבוש האיתן והמוצק, ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם, כשנים קדמוניות. ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו. אם כן, אנחנו זוכים בעזרת השם. יש שאלה. קודם כל, אני רוצה כאן בהזדמנות זאת, אנחנו בעיצומם של קרבות, אמנם לא קרבות פנים אל פנים, אבל ברצועת עזה אני רוצה לחזק את רוחם של החיילים, של תושבי הדרום, חזקו ואימצו. אני רוצה לצטט כאן את דברי הכהן, משוח המלחמה, כשהיו יוצאים למלחמה, מביא הרמב״ם בהלכות מלכים. אומר הרמב״ם, עת שעורכים מלחמה המערכות והם קריבים להילחם, משוח מלחמה עומד במקום גבוה וכל המערכות לפניו. דהיינו, מקום, כך היה, לא היה אז רדיו ולא טלוויזיה ולא אינטרנט ולא כל הדברים האלה. אז היו עומדים במקום גבוה, והמשוח מלחמה, כהן, היה אומר, מדבר לפני כל הצבא. הוא אומר להם, בלשון הקודש, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. מדוע? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. כך היה אומר הכהן משוח המלחמה לפני שהיו יוצאים לקרב. הדברים האלה הם טובים גם להיום. אלוקים איתנו, לא לפחד. כל מי שמנסה להתחיל עם עם ישראל, מתחיל עם ריבונו של עולם. כן. מי שכמו שרשי אומר, אויבים של ישראל הם אויבים של הבורא. ודאי וודאי הם חילו מפלה גדולה בעזרת השם. מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, לישועה שלמה ולנחמה שלמה במהרה בימינו, אמן. וניצחון גדול במהרה בימינו, אמן. יש כאן כמה שאלות, תגב אני אראה מה השאלות. שאלות חשובות, אבל איך אומרים, נשאיר את זה להמשך הדרך. אז באמת שנזכה לשמועות טובות, לבשורות טובות, ושלא תהיינה יותר קורבנות בעם ישראל.